נותרו עוד 5 דקות לפתיחת המשחק. אסי לבד, מתקדם לבית של איתן. אלעד ומוש מחכים להצטרפות שלו. הוא נכנס לפיצוצייה. הוא קונה מהר שישיית גולדסטאר. אך איזו טכניקה, תענוג לראות אותו. הוא מאיץ החוצה, עובר 2 רמזורים בדריבל. החבר'ה מחכים לו למעלה, דקה אחרונה, הוא עולה. הוא חייב להספיק, הוא נכנס לסלון, מניח את הגולדסטאר על השולחן, ו... גולדסטאר הגיע למשחק! איזה מבצע אישי אדיר למען הקבוצה, כל החברים מריעים לו! גולדסטאר, עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיק טוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, כמעט שבוע טוב, אנחנו קיק טוק עם פרק מספר 87, קיק טוק במעדורת חוץ. משחק חוץ שלנו, אולפן שקוף, מחוץ לאצטדיון סמי עופר, רגע לפני הדרבי החיפאי הגדול, אולי גדול, נקרא לזה ככה. אנחנו כאן בפאנל מורחב, מיוחד, איכותי מאוד, תרשו לי להוסיף, רועי זריאן אנוכי, גילי ורמוט, שאתה גם חלק מהדרבי הזה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, שאם אולפן היה רוצה להביא בן אדם שיכול לדבר על הדרבי הזה בצורה הכי טובה, היום מביאים אותך, אז הנה, הבאנו אותך.
כן, חיפשנו אנשים... ראויים להתארח, ואז
הוא
אמר...
ולא מצאו, והביא אותך.
כן, ואז הוא אמר לי, וואלה, שאני חושב על זה, אתה הכי מתאים להתארח.
בדיוק.
אגב, שלושתם שיחקו, שלושתכם שיחקתם בשתי הדרבים.
ששכרה.
בשתי הצדדים.
כן.
אז בוא תציג את האנשים, קודם כל את מי שמדבר פה, שלא יצא לו לשחק
בשני בדרבי. אייל זיו.
יצא לי רק לראות.
כן, אייל זיו, אוהד הפועל חיפה ותיק, בכיר, מוכר ודעתן.
טוב מאוד, אני אוהב אנשים דעתנים.
כן, גיורא אנטמן. שהיה מאמן שוערים, שהייתי גם בנבחרת, וגם במכבי חיפה, תקופה, ועדן כמובן, שבמכבי חיפה לא יצא לי להיות איתו, הייתי איתו בהפועל חיפה, והיינו גם בהפועל תל וגם במכבי תל אביב ביחד, עכשיו עולה לי, ובנבחרת כמובן.
מדהים.
כן.
אז אתם לקחתם ביחד?
אין לי מושג.
חוץ מגביע של הפועל חיפה?
במכבי תל אביב אני לא מחשיב.
הנה טיזר. טוב, יאללה, אז טוב, אני, את עדן, עדן כבר היה אצלנו יותר מפעם אחת, גם בראיון, גם בזה, דיברנו. יאללה, הצגת גיורא אנטמן, שיחקת בשני המועדונים, גדלת בהפועל חיפה, אליפויות עם מכבי חיפה.
מזוהה עם הטלטלים, עם הרעמה.
כן, אני יכול לספר מהמקום הזה שהייתי בכל הפאזות ובכל הסיטואציות של דרבים, הפועל ומכבי, שחקן ומאמן וצופה, אני יכול להגיד שאחד מהשקטים מהדרבים שאני זוכר, זה היום. זה פשוט לא יאומן. כשעה לפני המשחק, אני מסתכל פה לצדדים, ואין אנשים.
כן.
אני לא זוכר כזה דרבי.
כן, כי...
קודם כל... לסיבות יש למחביר.
לא, דיברנו על זה מעבר למצב בטבלה של הקבוצות, שהארגון של האולטרס של מכבי חיפה, הקופים הירוקים, מחרים כבר כמה משחקים.
כן,
מאז מכבי תל אביב, מחרימים.
אני חשבתי על הסוגיה הזאת, ואמרתי לעצמי, בימים שאני זוכר דרבים, והיו לו פעם בעיות כאלה ואחרות לקהל, ולא משנה מה, דרבי, שמים הכל בצד, ומתכנסים לטובת, זה דרבי של העיר בעצם. זה קצת לא מרגיש היום כזה, אבל הפעם דרבים היו עם הרבה אמוציות, עם הרבה רגשות, היום זה הרבה פחות, הרבה יותר אישי והרבה יותר אינטרסנטי, אני קורא לזה. קהל צריך להופיע לדרבי.
לא, 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 אני חייב להגיד משהו, כי א', אני תמיד אומר את מה שאני חושב, זה דבר ראשון, לטוב ולרע, אוהבים או לא אוהבים, ויש לי ביקורות באופן כללי על התנהגות של ארגוני אוהדים כאלה ואחרים, אני חושב שהפעם אני איתם. אני חושב שהיה נכון לעשות יותר מאמצים כדי לדאוג שארגון האוהדים של מכבי חיפה יהיה חלק מהדרבי הזה.
מאמצים אפשר... זה משטרה.
כן, מאמצים זה משטרה. אני חושב שהמועדון כמועדון, מועדון הכדורגל של מכבי חיפה עושה לא מעט, הם גם הצליחו לגשר על הפערים בינם לבין ארגון האוהדים, כי הבנתי שגם היה איזה מתח בין הגופים האלה. ולקראת המשחק הזה היה ניסיון לגשר מול המשטרה, ושלמה וייס היה אצלנו אתמול או שלשום בפרק. ודיברנו על זה, והוא נתן לנו ככה את הסקירה המקיפה שלו, ומהדברים שאני הבנתי, לא הרגיש לי שהמשטרה התאמצה מספיק, כדי שתהיה חגיגה כאן היום.
אז זהו, אתה הולך למקום שכל אחד דואג ל...
שיהיה לו נוח.
לנוחות שלו. אני מדבר על קהל, גם אגב קהל של הפועל חיפה, שלא מגיע בהמוניו, לדרבי.
ביתי.
ביתי.
מה הצפי היום?
מבחינת קהל,
כן.
אז אין מחירה מוקדמת לפי הבקשה של המשטרה, כדי שלא יהיו עימותים כביכול בין האוהדים בקופות. אז המחירה ננעלה, נמכרו 10,000 כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה. יש בערך 1,000 כרטיסים לאוהדי הפועל, ועוד כמעט קרוב 2,000 מינויים, סדר גודל של 13,000 צופים.
אז זה באמת לא הרבה.
אז זה היה, זה פחות מחצי אצטדיון.
לא, אני מדבר על אוהדי הפועל חיפה.
אני דיברתי על קהל, התכוונתי לשני הצדדים, והפועל חיפה, פלייאוף עליון, אני חושב שזה...
עונה טובה?
זאת עונה טובה. ודווקא היום שזה יכול להיות משחק ספורטיבי נהדר, שתכף נדבר בטח על המטרות של המשחק הזה לכל קבוצה, אז דווקא קהל יכול לבוא פה וגם ליהנות וגם לעודד וגם להראות סולידריות.
אני יכול להחשות קצת על כולכם? אתה גם שיחקת בהפועל תל אביב, נכון?
כן.
אתה בטוח, שיחקתם במכבי, זה, עברתם בקבוצות. יכול להיות שהדרבי החיפאי הוא פחות אמוציונלי, נגיד, מדרבי תל אביב, ידן?
תשמע, אין ספק
אני צריך רק שתתקרב, אני רוצה לשמוע אותך טוב.
הדרבי התל אביבי הוא... גם להפועל תל אביב, גם למכבי תל אביב, יש המון קהל, תמיד האצטדיון והיריבות ביניהם מביאה דברים מחוץ למגרש, לא רק על ה, אתה יודע, לא רק על הדשא, משחקים שהתפוצצו, ריבים בין קהלים.
אני אשתמש במילה שאני לא מחבר אותה לספורט בדרך כלל, אבל אני אעשה חיבור ואז אולי כן. השנאה הספורטיבית
קיימת.
בדרבי החיפאי
לא פחות.
היא גדולה?
לא, אני אגיד אבל משהו אחר. יחסי הכוחות בקהל כקהל, בתל אביב, הייתי קורא לזה 50-50.
יותר שוויוני.
אולי גילי תקן אותי, 50 הפועל תל אביב, 50 מכבי תל אביב, בעיר עצמה. או
כשיש דרבי תל אביבי, אם תעשה חצי צדיון, חצי צדיון, זה יהיה חצי צדיון אדום, חצי צדיון צהוב.
היה בגמר גביע לא מזמן.
אני לא בטוח שזה יהיה ככה, במידה והיה אפשר לעשות.
ופה היחס הזה רחוק, וזה בדיוק הסיפור, מבחינת יחסי הקהל.
תראה, המספרים הכי יפים של הקהל של הפועל חיפה הייתה בעונת הגביע, ששניהם שיחקו בהפועל חיפה. ושהפועל אחד את הדרבי, היה רק שני דרבים באותה עונה, כי מכבי לא היו בפלייאוף התחתון, היו בפלייאוף התחתון, לא בפלייאוף העליון, למשחק, הפועל חיפה היה 9,000 מועדים במשחק הבית.
בוא נדבר על גמר גביע המדינה, שהפועל חיפה זכתה.
כן, אבל אתה יודע שזה...
כמה קהל הגיע לטדי?
11,000.
אבל זה גם לא הרבה.
זה לא מדד.
נכון.
אבל זה לא מדד.
וזה לא מדד.
כי מביאים את האימא ואת השכן ואת הכלב.
הכל יחסי, כמובן.
זה אירוע חד פעמי שמגייסים את כולם.
טוב, אז זה אווירה, זה המסביב. בואו ברשותכם נתחיל לדבר קצת עניינים מקצועיים לקראת הדרבי הזה. אני חושב שבואו נתחיל קודם כל במשחקי המחזור. אתה יודע, באנו מפגרת נבחרת, ותמיד יש איזו תחושה של רגע, מי אני, איפה אני, נגד מי אני, ומה היה קודם. אז ברשותכם, משחקי המחזור הזה, המחזור השני של הפלייאוף העליון והתחתון, כל המשחקים השבת הזאת יצאו לדרך בשעה 8, חוץ מהדרבי הזה שיוצא בשעה 8:15, יצא לדרך. וואו, חתיכת גמר גביע, מכבי פתח תקווה נגד הפועל חדרה, קרב תחתית מאוד מאוד חשוב. אשדוד מול הפועל ירושלים, הפועל ירושלים כבר די בים, הם שם אשדוד כמובן מסובכת מאוד. עירוני קריית שמונה, בני ריינה, אני אמרתי לגילי שזה המשחק היחיד שלא נדבר עליו מחר. אין מה לדבר על המשחק הזה, שתי קבוצות שמן הסתם יהיו בליגה הזאת גם בעונה הבאה. בני סכנין מול טבריה זה עוד גמר גביע, כי בני סכנין סיימה בעצם את היציאה לפגרה, כשהיא מתחת לקו האדום. אז היא מסובכת מאוד. עם קורצקי כמובן על הקווים, הפועל חיפה מול מכבי חיפה, ומחר מכבי נתניה מול ביתר ירושלים, וביום שני הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אז אלה הם משחקי המחזור השני של הפלייאוף התחתון והעליון. ועכשיו בוא נתחיל לחפור על הדרבי הזה. קודם כל, אפשר להרכבים, אתה רוצה שנתחיל מהרכבים, גילי, נכון?
כן, רצוי.
נראה לי רצוי, כי אז יהיה לנו יותר קל לנתח. אז הפועל חיפה עם ג'רפי, הם לא סידרו לי את זה מסודר, אז אני אקריא שמות וגילי יעשה מערך. זרגרי, דגני, איתמר נוי, ג'בוניסט, האדיר, רק בגלל השם שלו, דומביה, דור חוגי, דור מלול, אירן סרדל, נועם בן ארוש ומיימבו. זה הצד של הפועל חיפה.
בואו כבר נעשה את המערך. אתה רוצה לסדר לי את זה, גילי? דור מלול מגן ימני, בן ארוש מגן שמאלי, מיימבו ודגני בלמים, זרגרי אחורי במקום סלו, איתמר נוי וסרדל, סבג בחוץ, ולמעלה דומביה הוא בצד ימין ורגל שמאל, ואו חוגי או ג'בוניסטי, הוא אחד יהיה חלוץ, אחד יהיה בכנף.
בדיוק.
אוקיי, אז אגב, זרגרי הוא כאילו שחקן שכזה מכבי חיפה הביאה, נכון?
הוא מושל.
הוא מושל עדיין? הוא שייך למכבי חיפה?
הוא מושל להפועל חיפה, אבל הוא מסיים חוזה בסוף העונה, אז הוא שחקן חופשי.
אוקיי.
וזה המשחק הראשון שלו בהפועל חיפה היה בדרבי הקודם, ב-1-1. והיום זה פעם ראשונה שהוא פותח בהרכב.
בסך הכל מההתרשמות ממנו הוא נראה בסדר.
כן, היה לא רע בכלל.
שחקן שהיה בצלילה,
נראה לא רע. אני חושב שהוא הגיע למאמן הנכון שיכול קצת לעצב אותו ולשדרג אותו ולקדם אותו כמו שהוא עושה עם הרבה שחקנים.
טוב, מהצד השני שריף קיוף עם סירוטה ודיה סבא ודין דוד וליאור רפאלוב, ג'אבר, אלי מוחמד, קני סייף, סברינה, אלי מלך, רואי אלי מלך ושון גולדברג.
בוא נראה, איתם זה תמיד יותר אתגר, אתה לא יודע מי מוקם איפה. אז סירוטה ושון גולדברג בלמים, סק בחוץ, אלימלך בצד ימין, סייף בצד שמאל, ג'אבר ואלי מוחמד, ורביעה התקפית, שזה רפאלוף, סברינה, דיה סבא ודין דוד.
דין דוד בשפיץ, 4-3-3.
שאגב, זה גם מצחיק, דיברנו על חזיזה וסק שפצועים וכזה, דיה סבא לא הגיע לנבחרת כי הוא פצוע, עם מתיחה בשריר.
קרע קטן בשריר האחורי.
קרע קטן.
זה קרה, הקרע הזה קרה במשחק האחרון.
יפה, אז הוא כבר פותח בהרכב.
בדקה ה-91, אם אני לא טועה.
אתם פעם היה לכם קרע בשריר שחזרתם אחרי שבועיים?
אני מאמין בניסים.
הוא הלך למחשפה של שכטר
בסרביה. אתה יודע, בדקה 91 שהתוצאה הייתה 1-0.
כן, לא, לא זה העניין. העניין הוא איך הוא ויתר על איך הוא פספס נבחרת, והוא פתאום קשיר לדרבי, זה העניין.
אבל הבדיקה נעשתה אתמול, והאולטרסאונד אמר שהוא לא בהיריון.
הוא לא בהיריון, 100%.
אגב, מה שבולט כמובן מבחינתי במכבי חיפה, זה שמלמד על הספסל. אתה יודע, יכול להיות שעשו לו טובה במכבי חיפה, שהוא לא פוגש את הקהל של הפועל חיפה, למרות שהוא שחק בדרבי הקודם.
להפך, אני חושב, אני יכול להגיד לך מניסיון, שחקן שפוגש את האקסיט, הכי גרוע מבחינתו זה לשבת בספסל.
כי זה כאילו לאן הלכת, תראה לי, תראה לאן הלכת.
כי הקניתו אותו, והוא מחר יצלם אותו לפייסבוק.
קודם כל הוא גם יכול לעשות היסטוריה. הוא יכול להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, שמפקיע באותה שנה בדרבים לשתי הקבוצות. לא קרה מעולם.
וואלה.
בכל דרבי או רק בחיפאי?
חיפאי כמובן.
נכון, זה אבי
קבע שם. אני הגזרה הצפונית, אני לא בודק את השם.
כן, כן, מעניין.
ויש לו עוד שתי הזדמנויות.
נכון.
כן. אז מה אתה אומר בכלל על הסוגיה של גיא מלמד? אני חושב ש... אני אשאל ויענה קודם כל.
קודם תענה.
שגם המעבר הזה בסוף מקצועית, עכשיו בדיעבד קל לנתח, לא עשה לו טוב, ומעבר לזה גם פגע במכבי חיפה, כי גם דין דוד מאז הפסיק לכבוש ולהיות טוב.
אז שתי הנקודות שדיברת עליהן לא רלוונטיים אליי באופן אישי. לא מעניין אותי לא הכספים שלו ולא המצב של מכבי חיפה. אני מסתכל על הפועל חיפה. אני חושב שמה שהוא עשה, לא רוצה להשתמש במילים קשות, אנחנו בשידור, אבל זה מעשה מכוער, וההתנהלות שלו הייתה עוד יותר מכוערת.
למה?
אני אסביר. כשהוא ניהל מסע ומתן עם מכבי חיפה לפני שהוא עבר, הפועל חיפה שיחקה עם הפועל תל אביב בגביה, וכשהוא היה לקראת סגירה, הוא ברח מהמשחק. במחצית הוא יצא, בפיגור של 2-0, במשחק שאין ממנו דרך חזרה.
אבל אז כבר היה ברור שהוא עוזב.
לא משנה, לפחות הוא היה צריך לכבד את החוזה שלו עד הרגע שהוא עוזב. ואחרי יומיים היה משחק פה חשוב נגד אשדוד בליגה, הוא כמובן היה פצוע, וישב ביציע. וניצחנו בשיניים 2-1 שג'ירפי עצר פנטל דקה 90, ורצה לשמור על הרגליים שלו כדי שהוא לא ייפגע במכבי חיפה, וראה זה פלא, הוא חתם במכבי חיפה ביום חמישי, ביום שישי הוא כבר התאמן רגיל, בשבת הוא כבר שיחק, כאילו, כנראה הרופאים במכבי חיפה כל כך טובים, כמו במקרה סבא, שהם טיק טק מטפלים בפציעות, השחקנים חוזרים לכוח.
עדן, אני יכול לשאול אותך כחלוץ, כמישהו שהיה אולי בנעליים של גיא מלמד באירועים כאלה ואחרים בקריירה, אתה יודע שבסוף שחקן כדורגל אולי צריך לדאוג גם לפרנסה?
תראה, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הוא... בהפועל חיפה לא מיירו לתת לו את החוזה. וגיא מלמד היה מחוזר בעקבות הכמות שערים הבלתי רגילה שהוא הפקיע העונה. אז אתה יודע, כשחקן אתה תמיד מחפש להתקדם ותמיד מחפש איך לדאוג לעתיד שלך, למרות שהפועל חיפה נתנה לו את הבמה והחייתה אותו מחדש. כי מלמד היה בבאר שבע, שיחק בחול, עוד פעם הייתה לו סוג של ירידה, והוא מצא בית חם
בהפועל חיפה.
שיחק בסכנין שנתיים.
לא בלט יותר מדי, היה שחקן ליגה ממוצע.
הוא הפקיע את השערים שלו, כי מלמד הוא חלוץ רחבה, והוא גולר בין הטובים שיש לנו בארץ, אבל מה שהוא עשה בהפועל חיפה, זה קידם אותו והקפיץ אותו מדרגה, ואפילו משם הוא גם
הגיע לנבחרת.
אז ככה שבכלל שתי הצדדים התאימו אחד לשני, אבל מבחינת המועדון לא עשו יותר מדי כדי שגם הוא וגם ג'רפי שדרך אגב הוא גם בלי חוזה לשנה הבאה.
גם איימבו.
וגם
איימבו לא יישאר בלי קשר.
אז יואב אוהב באמת לשחק משחקים בדברים האלה. מלמד בחר ללכת למכבי חיפה. אני אישית חשבתי שהוא ילך או לבאר שבע או למכבי תל אביב, כי חשבתי שמבחינת לעבור למכבי חיפה זה ישבור פה לאוהדים את הלב.
הוא גם יכל לחכות לקיץ.
בדיוק, זאת השאלה. אתה חושב שאם הוא היה מסיים את העונה בהפועל חיפה,
כן, אבל
ברגע שהוא חתם, או מכבי תל אביב, לא היו רוצות אותו בקיץ? לא מנהל משא ומתן, יש לו חוזה.
כן, אבל אי אפשר באמת לדעת איך תסתיים, אתה יכול להיפצע, אתה יכול...
זהו,
אני הולך לשם. כל כך הרבה דברים. יש כאלה שיקולים, אם אתה שואל אותי, אני חשבתי שהוא באמת או למכבי תל אביב, או לביתר ירושלים, או לבאר שבע, אני חושב שזה היה פחות כואב לאוהדים של הפועל חיפה.
לא, אני חושב שאני אסביר בדיוק, אני יודע בדיוק את הנקודה. כמו שאמרתי, מלמד שיחק שנתיים בסכנין, הרוויח שם 45,000 שקל נטו בחודש. בא להפועל חיפה בחוזה לשנתיים, הרוויח 73, כמעט הכפילו לו את השכר מסכנין, והוא לא היה גיא מלמד של היום כשהוא היה בסכנין. והקהל של הפועל חיפה, בואו לא נהיה צבועים, אף קהל לא יכול לקבל ששחקן הכוכב של הקבוצה עובר ליריבה העירונית באמצע עונה. לא משנה אם זה בירושלים, בלונדון או בפריז, סבבה? לא יכול לקבל מהלך כזה. זה דבר אחד. ואני חושב שהוא היה יכול לסיים את החוזה, את החוזה שלו בהפועל חיפה. זה בסדר להתקדם, וזה כנראה החוזה האחרון שלו. אז הוא רוצה למקסם אותו מבחינה כלכלית הכי שהוא יכול. אבל תסיים את החוזה...
שגם זה שיקול, הגיל, ואתה לא יודע, יהיה לו עוד אופציה להגיע למעלה.
סבבה, אז תכבד את המועדון שלך, שהוציא אותך מסכנין, הכפיל לך את המשכורת, נתן לך את הבמה, והוא התפוצץ פה, אף אחד לא יכול להגיד.
אפשר להשליך את הכל על השחקן שהבית לא עושה כלום כדי לשמר אותו.
בשום מועדון אחר הוא לא היה על המדף.
לא אותו ולא את השוער ולא את הבלם שיכול מחר לשחק בביתר ירושלים והוא מחוזר.
מאיים בו זה סיפור אחר, תכף ייגע בו, זה סיפור אחר לגמרי, אבל אני אומר, המועדון לא נקי בכלל, אני לא משים את המועדון, אני כן משים את המועדון.
אני רוצה להתייחס לצד המקצועי רגע. מלמד משחק בהפועל חיפה, וצורת המשחק של הפועל חיפה היא שמלמד יקבל את רוב הכדורים, ומתוכן תמיד הוא ימצא את האחד הזה שיפקיע.
דרכו משתחררים ללחץ.
יפה. זה לא קרה במכבי, וזה לא בדיעבד. כי עוד לפני שהוא עשה את המעבר, בניתוח שאני עשיתי, הוא היה צריך לשבת רגע עם עצמו ולשאול, האם הוא ידע לייצר את אותה יכולת במכבי חיפה. ויש פה שחקנים שמבינים מצוין מה אני אומר, במכבי חיפה זה ברור, שבצורה שבה מכבי חיפה משחקת, יהיה לו מאוד קשה להראות יכולות כמו שהוא יראה בהפועל חיפה.
זה לא רק זה, יש עוד נקודה. יש עוד נקודה. בהפועל חיפה, הכל היה בנוי עליו. הוא בעט את הביתות עונשין והפקיע משם שערים.
זה בדיוק מה
שאמרתי. הוא בעט את הפנדלים ומשם הפקיע את השערים. הוא לא ירד מהמגרש ושיחק באופן קבוע. מכבי חיפה 2-3 משחקים אתה לא טוב. הנה, אתה רואה מה קורה.
את החשבון הזה הוא צריך לעשות לפני.
אבל גיל, אם הוא היה מקבל את מה שהוא אומר במכבי חיפה, היום מקבל את הגב. שהוא פותח כל משחק, ולא חשוב שהמשחק הזה הוא לא טוב, ומשחק הבא הוא לא טוב.
היה נותן גולים.
עדן, הוא לא ידע.
זה בדיוק העניין. אני גם אומר, נגיד, על זה אבי היום במכבי תל אביב, למה קשה לו? הוא היה רגיל לא לרדת מהדשא, לקחת הפנדלים, היו שיש פנדלים הוא בספסל, לקחת את הנייחים, הוא כבר לא בועט את הנייחים.
החדות.
אז לא, שאתה 90 דקות פה שהיה בהפועל חיפה, אתה מגדיל לעצמך את הסיכוי להפקיע. כמו רונלדו בפורטוגל, שאני אומר תמיד צריך כבר לפרוש. אבל כל עוד הוא 90 דקות בפורטוגל על הדשא, הוא יגרד איזה גול, כי הוא 90 דקות שם. אז אותו דבר מלמד, אבל הוא הגיע למקום שדין דוד בכיר ממנו, והביאו עוד חלוץ זר,
השיקול המקצועי לא היה בראש מעייניו.
חסקו בחלק הקדמי.
השיקול המקצועי מבחינתו לא היה בראש מעייניו.
נכון.
זאת הנקודה המעניינת, כן.
אוקיי, סוגיית גיא מלמד, יש הרבה מה להגיד עליה. נראה לי שמצינו את העניין, אפשר להתקדם. בוא נדבר על מה היה בשני הדרבים הקודמים. אז הדרבי שהיה באצטדיון טדי, אחד המשפילים שהיו בשנים האחרונות,
לא מסכים. לא מסכים, גם תוצאה משקרת לחלוטין.
אז אני חושב שהיא משקרת לטובת הפועל חיפה, כי גם היה יכול להיות 6-7 ממה שאני זוכר במשחק הזה. הפועל חיפה כמעט לא עברה את החצי.
לא, על 4-1 אתה מדבר?
על 4-1
בטדי. או על 1-1.
לא, על 4-1 בטדי אני מדבר, ועל 1-1 המחצית הראשונה, כמו רוב המחציות של מכבי חיפה, היא טובה, לא מנצלת מצבים, ואז היא גם סופגת שער, ואיכשהו רפאלו מסדר להם איזה שער שוויון. כמה ניצחונות יש להפועל חיפה בדרבים ב-13 המשחקים האחרונים בליגה?
אני עשיתי בדיקה יותר מקיפה.
כמה?
מאז שפתחו את סמי אופר.
20 משחקים.
סמי אופר יש להפועל חיפה 6 ניצחונות.
נכון.
ב-11 עונות. אבל הסטטיסטיקה...
ליגה רק?
ליגה רק, מדבר רק ליגה.
אז להפועל חיפה יש ניצחון אחד ב-13 הדרבים האחרונים. נכון?
בעונה שעברה במחזור הסיום צמד של מלמד 2-0 צמד של מלמד אדומים היה גם לקיוף וגם לאלי מוחמד
אבל למה אני הולך לשם כי ברשותך אני אדבר דווקא על מכבי חיפה
אבל רק יש נקודה אם אתה הולך לרצפים בוא נדבר גם על הרצף הקודם
מה היה הרצף הקודם?
שמכבי חיפה 3 שנים לא הפקיע גול בדרבי 10 דרבים רצוף חוץ מהגול של תמש במשחק שהפקעת הצמד 10 משחקי ליגה בדרבי, מכבי לא כבשה, לא שלא ניצחה.
כן, היה להם תקופה לא שחורה כבשה, באופן
אז...
כללי.
אז זה עניין של מומנטומים פה.
לגמרי. אז עכשיו אתם בצד הפחות טוב של המומנטום, ויש לכם הזדמנות לא רע, כי
תכף לא לדבר. בטוח, גם לא בטוח, כי בשלושה הדרבים האחרונים, ניצחון תיקו והפסד.
אוקיי, תלוי איך אתה בודק את הרצף, איפה אתה מתחיל אותו.
אז אני אומר, הדרבים בחיפה הם עניין של מומנטום, אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב,
כן.
שהסטטיסטיקה היום לא לטובתנו. למה?
כי
מאז שפתחו את סמי אופר, שהפועל חיפה עריכה את הדרבי, ניצחנו פעם אחת. רק דרבי אחד עם קהל. זאת אומרת, בגול של גנסרי בעונת הגביע, ניצחנו 1-0.
פול חיפה יודעת להביא זרים, חוץ מהעונה הזאת של קינגר. בוא נדבר על זה, כי גילי ביקש לדבר על הזרים.
זה היה הדרבי.
לא, אני טועם. כל פעם יש להם זרים.
שזה גם היה קסם, חוץ משחקן.
לקינגר, זה היה בקדנציה האחרונה שלו בהפועל. זה היה קדנציה שלישית שלו.
הבאנו את רסמוס, שיהיה מגן ימיני.
אה, זה בעונת גביע.
זה בעונת גביע, ובסופו של דבר...
נהיה קשר אחר.
אבל היה תמש ואת...
תמש, זה מה שאני אומר.
לא, אבל נדבר על העונה האחרונה של קלינגר. זה היה קדנציה שנייה או שלישית שלו.
שנתיים, שלוש, מה זה היה?
זה היה שלוש שנים, שהוא הביא איזה בלם מרגל שמאל מלא כזה, וסילבה באמצע.
הוא הביא שבע זרים במהלך העונה, למה את כולם.
ומוצפן הזה היה, מוצפן.
כן.
והיה עוד מגן שמאלי פולני, ועוד איזה... בקיצר, ונפלו עם כולם.
הכל היה גרוע.
מגן שמאלי קרואטי.
עכשיו אני אגיד לך, אז בוא נחזור רגע לרצפים ולמומנטומים, ואיך אנחנו מסתכלים על זה, דווקא מהזווית של מכבי חיפה ברשותך. זאת עונה רעה של מכבי חיפה, מהרבה מאוד בחינות, עוד מעט גם נפרק אותה לגמרי, אבל אני חושב שעבור ברק בחר, הדבר האחרון שהוא חושב או רוצה שיקרה לו בעונה הזאת, זה להפסיד איזה דרבי. אז אתה יודע, גם להפסיד בצורה רעה.
קודם כל, ברק בחר הפסיד את הדרבי הראשון שלו במכבי חיפה.
בסדר, אבל הוא לקח אליפות.
שלושה ימים אחרי זה הפסיד לכפר סבא.
ולקח אליפות באותה עונה.
לא, ברור, אתה מדבר נקודתית דרבי.
הייתה לו עונה שהוא לא ניצח את מכבי תל אביב במכבי תל אביב פעם אחת ולקח אליפות.
בסדר, לא מעניין. מדברים נקודתית על הדרבי.
אני מדבר על העונה הזאת נקודתית, ואני מדבר על המשחק הזה ועל המשחק שיהיה בסיבוב הבא בפלייאוף.
אני חושב שהסיבוב הבא הוא המשחק הדרבי במחזור האחרון של העונה. נראה לי שניהם יבואו מהחיפה
בים. לא, לא, לא. המשחק האחרון של הפועל חיפה במחזור האחרון זה באר שבע בחוץ.
לא משנה, בוא נתייחס. אני אומר עבור ברק בחר, בוא רגע, לא... עבור ברק בחר, להפסיד דרבי בתוך כל הלחץ הזה שנמצאת מכבי חיפה, זה, אתה יודע, זה הדבר האחרון שהוא חושב או רוצה שיקרה.
הוא היה רחוק דקה מזה.
אני אגיד לך משהו לגבי הדרבי פה, לגבי בחר והפסד בדרבי. אני חושב שבחר היום במצב ש... זה לא משנה אם זה דרבי היום, אם זה הנתניה או כל קבוצה אחרת שהייתה בפיופ העליון פה. היום בחר אין לו רגע אחד של קרדיט, ולא משנה אם זה דרבי, אני שוב חוזר, זה עוד פעם הקהל לא פה.
אבל גיורא, זה לא מעצים את זה שזה דרבי?
אם היה פה קהל, 30,000, וכל הצפוני פה היה פה בהמוניו...
עדיין להפסיד לאשדוד בבית, זה פחות מה שלהפסיד דרבי בבית.
גיורא, אם מכבי חיפה מפסידה היום, אתה תראה שב...
כן, אבל זה לא באצטדיון. אין בעיה, אבל אתה יודע מה זה כשזה פה בלייב.
גם אני חושב.
אבל מצד שני, אתה אומר אין לו קרדיט ויהיה בלגן, אבל הוא יודע בוודאות שהוא ממשיך בקיץ.
אני חושב.
אתה בטוח על זה?
כן.
כן, גם אני, האמת.
שזה אמור לתת לו שקט.
אני מרשה לעצמי להגיד שהתוצאות יקבעו.
מה, עד לסיום העונה?
אתה אומר זה עדיין פתוח.
אני אומר את זה, ואני אומר את זה מ...
שמעת לחשושים?
לא, אני פשוט הייתי בלופ הזה במכבי חיפה, אני במכבי חיפה כ-25 שנה, במכבי חיפה בכל הפרסיות שאתם רוצים, כולל כאלה סיטואציות, שמאמן כבר חושב שהוא מכין את העונה, וגם אפילו נותנים לו הרגשה כזו. ופתאום הוא בחוץ.
אתה יודע, מעניין אותי אם תספים פה לאט לאט תועדים, ויש פה עדים של מכבי חיפה, מעניין אותי, אתה יודע, אני לא חבר בקבוצות, בפייסבוק וכאלה, אולי אתה מכיר את הרכשים בעיר, השאלה אם הקהל של מכבי חיפה בכלל רוצה את ברק בחר בעונה.
הקהל של מכבי חיפה מצא את השם, סימן אותו, והוא אומר שברק, שאלברמן אשם בכל הסיטואציה.
אתה יודע איפה הבעיה?
לא ברק בחר, ברק בחר מאותרג פה.
ששואלים, טוב, אם זה לא ברק בחר, אז מי כן?
נכון?
ואז אתה אומר, בעיה, זה שיברת מחדל, אם אין מישהו, אז לפחות הוא. זה טוב. להלך רוח. אני יודע אצל ינקל איך זה עובד אחרת. אם הוא חושב שהוא יכול לעזור לו שנה הבא, הוא יהיה. ואם הוא חושב שלא, הוא לא יהיה.
אני חושב שהדיון פה מיותר, וברק בחר, גם בגלל העבר שלו, יישאר. צריך לקרות משהו מאוד קטסטרופה בפלייאוף. תבוסות משפילות או דברים כאלה. אני חושב שאת הציע המשבר התדמיתי הוא עבר.
בוא, להפסיד להשדות פה, זה 3/4 קטסטרופה.
בסדר, אבל הוא עבר את זה, והוא עדיין בבעיה.
רגע, ויש לך דרבי היום. רגע, ואתה צריך להיות בבאר שבע עוד שבוע.
ובלומפילד מכבי תל אביב.
ותגיד לי אחרי זה, אם משהו קורה שם.
הוא צודק. אין דבר בטוח בכדורגל. בוא נתחיל מזה.
זה בטוח.
אפילו קובי רפואה אתמול סיים את דרכו.
ברור. אפילו קובי רפואה. אז אתה יודע, מכבי חיפה, בסוף בוא נדבר רגע על העונה הזאת. בוא נדבר על העונה של שתי הקבוצות. מכבי חיפה, זאת עונה לא טובה מקצועית. זו גם עונה לא טובה התנהלותית ותדמיתית.
נכון.
כי דיברנו כל העונה, אנחנו מדברים על זה גילי, שיש מאמנים, שי ברדה ורוני לוי, ואפילו חיים סילבה עשה לו איזה מקרה כזה, שכששחקן עושה עבירת משמעת, הוא עף הביתה. זאת אומרת, הוא לא בסגל, הוא לא משחק. אתה זוכר?
אבל אתה יודע מה מכבי חיפה הנישו?
מכבי חיפה, אני זוכר ככה מהראש, ואני לא חי את המועדון הזה על בסיס יומי, את המריבה של סק וחזיזה, ואני זוכר את המקרה של איתן אזולאי עם הקהל, אני גם רוצה להפריד בין המקרים, כי שני שחקנים שרבים בינם לבין עצמם, זה דבר שיכול לקרות. הדבר היחיד שהחליטו זה שהם לא יהיו קפטנים, הם שיחקו במשחק לאחר מכן. החלטה לא טובה בעיניי. תדמיתית זה נראה רע כלפי שאר השחקנים בקבוצה של אפשר להריב מכות, אתה צחק שבוע הבא. ומה שעשה איתן אזולאי, שוב אני, הוא כאילו סעיר לעזאזל, אבל הוא עשה את זה. ברגע ששחקן רב עם קהל, אין לו זכות קיום במועדון.
לא, אבל היה איתו תקרית אחרת עם איתן אזולאי.
היה עוד משהו שאני לא
זוכר. לפני זה.
שהוא בעד בשלטים.
שהוא בעד בשלטים כי הוא לא נכנס. עכשיו סק
ו... נו, אז בכלל.
אז לא, אבל תראית את הלוגיקה היפה. כשסק וחזיז הלכו מכות, זה היה במחצית של הדרבי הקודם. משחק אחרי זה שניהם פתחו.
זה מה שאני אומר.
איתן אזולאי, למה הוא בעד בשלט? כי הוא תצבן שהוא לא שיחק, בעד בשלט, הלך לחדר על בשה. משחק אחרי זה פתח.
רק להוסיף לכם שגיא מלמד...
גיא מלמד בבאר שבע, ירד לחדר על בשה באמצע המשחק כי הוא לא שיחק, והתעצבן, וזרק את החולצה. משחק אחרי זה פתח בהרכב.
בדיוק.
אז זאת הבעיה... אז מי שרוצה במכבי חיפה לקבל מקום בהרכב, צריך לעשות איזו עבירת משמעת.
אז זאת הבעיה שלי.
זה העונש שהוא מקבל.
זה גם אחת מהבעיות שלי עם בחר העונה, אפילו יותר מהעניין המקצועי. כי ברק בחר יש לו איזה תדמית של... שיש לו איזה...
אוטוריטה.
דיסטנס. אתה יודע, אני, חזיזה היה אצלי בבני יהודה, אצלי, לא, אני לא הייתי מאמן.
היית אבל דובר, עבד, אבל לא?
דובר ומנהל, אבל היינו ביחד.
מנהל מקצועי הוא היה, עזוב.
כן, ממש. ואז היינו נשארנו בקשר, כי הוא בחור קסם, באמת.
מחוץ למגרש.
סבבה, אני, זה או שאתה שונא אותו או שאתה אוהב אותו. כשהוא איתך, אתה מאוד אוהב אותו, כשהוא נגדך, הוא הכי שנוא בעולם, אני מבין אותך.
ואז שאלתי אותו... עליו,
חייב סיפור
עליו. חייבים סיפורים. ואז שאלתי אותו על בחר. שאלתי אותו, איך הדינמיקה עם ברק בחר? אמר לי, תקשיב, אם הוא מחייך אליי, אני מתרגש. זה כאילו הדיסטנס.
יש את הסיפור המפורסם שהוא לא עקף אותו בכביש החוף, כי הוא נסע לפניו, הוא לא רצה
מה, הסיפור על מי? על חזיזה?
כן.
נו, נו.
חזיזה מגיע למכבי חיפה בעונה הראשונה, אני כמובן המאמן שוערים, ואנחנו עושים מחנה אימון באוסטריה. בעצם שני מחנות אימון, אחד באוסטריה, אחד בהולנד. אז חצי שבוע פה, ואחרי זה טסים להולנד. ויצאה מסעית לילה קודם, בנהיגה עם כל הציוד, כדי שבטיסה יהיה לנו רק אותנו לטוס ולהגיע למחנה. וכמובן שבבוקר צריך לטוס. אז הדבר הראשון, אתה צריך דרכון, נכון?
חשוב.
מה עושה חזיזה? שם את זה בתיק.
שהולך עם המסעית.
שהתיק והתיק עם המסעית, ואין לחזיזה דרכון, ועכשיו צריך לטוס. והנסיעה מהמקום באוסטריה להולנד, זה 9 שעות, 10 שעות נהיגה. מה עושים? הופכים את העולם כדי למצוא אפשרות להטיס אותו, עם דרכון, עם צילום דרכון, אולי לשחזר דרכון, סרט של החיים. מה צריכים לעשות? לקחת רכב ולנסוע. מי אחראי על זה? אני. לוקחים אותו, וצריך לנסוע 9 שעות, אני מקלל אותו כל הדרך. והוא אוכל לי את הראש כל הדרך, על כל החיים שלו.
אבל אתה יודע, גיורא, אם כבר להיות תקוע עם מישהו 9 שעות
דרך, זה מה שאני בא לספר. והוא לא שותק כל הדרך. פשוט לא שתק.
אתה דאג שלא תירדם על ההגה.
כן.
כמו שאמרת, כשאתה מסרק אצלך, אז הקהל לא אוהב אותו, וכשאתה מסרק נגדך, אז כל הקהל לא סובל אותו. אבל אני חושב שהוא משחק, קודם כל בעיניי...
היום אתה לא תוכל לסנוע אותו כי הוא לא משחק.
וזה מכה קשה להפועל חיפה, שהוא לא משחק.
למה?
כי זה חיסרון משמעותי. הוא פחות שחקן מבחינת מכבי חיפה.
די, אוי ואבוי, אני חושב שהוא שחקן נהדר.
כן, מה המספרים שלו, אתה יודע?
העונה, הוא היה פצוע כל העונה, מה?
לא, 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 3 שנים אחרונות. מה המספרים שלו?
אתה חושב שהוא לא היה שחקן משמעותי באליפויות של מכבי חיפה?
אני חושב שהוא נמצא במכבי חיפה בגלל שהקהל אוהב אותו, בגלל שהוא כזה פרובוקטור.
לא, הוא נפצע...
הוא עד הפציעה הוא היה מצוין. בוא, צריך להגיד את האמת. עד הפציעה הוא היה מצוין.
וזו פציעה קשה.
אחרי הפציעה הוא לא חזר לעצמו. אתה יודע מה המספרים שלו? ב3 שנים אחרונות הוא כבש 3 שערים. במכבי חיפה. נכון, בעונה הקודמת הוא שיחק 4 משחקים והיה פצוע, אבל יש לו 26 הופעות לפני שנתיים, ויש 26 הופעות השנה, כמה גולים יש לו השנה? 1, שהוא קיבל מסבא את הכדור לבעוט פנדל.
כן, העונה יש לו עונה לא טובה.
1, ולפני שבוע הוא פותח בנבחרת, לפני שבועיים בקמפיין. אני חושב שמדובר בשחקן שהוא בעיניי בירייה המקצועית שלי, ואין לי בעיה לפרגן לשחקנים אחרים, הוא מגדולי האוברייטינג שידענו, שחקן שהפקיע שלושה שערים בשלוש עונות. סרדה למשל ב3 שנות הפקיע 8.
רגע, אלה, אתה מסכים? חזיזה הוא שחקן שלא מתאים למכבי חיפה?
אין ספק שחזיזה, מבחינת הכושר שלו, הוא נמצא בירידה משמעותית, יחד עם כל הקבוצה. הייתי במשחק נגד ביתר, אני חושב לפני 2 מחזורים פה, שהסתיים בניצחון של ביתר בדקה האחרונה, או שהיה תיקו...
3-3.
מחזור אחרון.
הוא עשה פנדל וקיבל את הצהוב החמישי.
ראיתי את ביתר בא לסמי אופר, לוחצת, ומכבי חיפה ניסתה להניע כדור מהשוער, וראתה שלא הלך לה איזה פעמיים, וויתרה על זה, וכדורים ארוכים, אז פה הבנתי שמכבי חיפה של השנה, קבוצה לא כזו חזקה,
אין ספק שהשנה היא, זה לא מכבי חיפה של השנים האחרונות, אבל אני דווקא רוצה לדבר על הפועל חיפה של השנה, שבסופו של דבר מתברגת בפלייאוף העליון, אחרי שבתחילת שנה אמרו שהקבוצה הזאת מועמדת לירידת ליגה, ועם כל הסיפורים שהיו, וגם כשגיא מלמד עזב, אז בסופו של דבר הקבוצה המשיכה לייצר ניצחונות ונראיתה טוב, שחקנים כמו דיארה שקיבלו את המושכות, וקבוצה שהייתה מכדורגל של התגוננות ולוותר על הנעת כדור, היום הפועל חיפה משחקת מהשוער, אם יצא לך לראות גילים, זה ג'ירפי שמנסה להזיז כדור.
אז אתה מעביר אותי גם לנושא.
אני חושב שדור חוגי נכנס יפה מאוד לנעליים של גיא מלמד.
דור חוגי, חצי עונה
רוני לוי. זה רק מראה כמה קבוצה מאומנת.
חצי עונה רוני לוי גמר אותו, הוא הביא אותו מסכנין, והוא היה נהדר, והוא שחקן נהדר.
אני אגיד לך, אבל מה הייתה הבעיה? הוא היה על המשבצת של מלמד, הוא לא יכול לשחק כנף, הוא צריך להיות 9, ומלמד לא הצליח לו להפקיע.
כן,
ואז הוא בעילות שם אותו בכנף.
הוא יכול לשחק, בסכנין הוא גם שחק כנף לפעמים.
גם עם מלמד.
אבל הורידו לו את הביטחון לגמרי. כשמלמד הלך, אז ככה היה איזה חור שצריך למלא, ואז ששמו אותו, דיברנו על שחקן שמשחק ולא יורד ובועט פנדלים, אז הוא שיפר את המאזן שלו והוא טוב.
שישה שערים בשישה
משחקים. זה אחד על אחד, וזה בדיוק.
מכבי חיפה יכולה להצטער שלא קנתה אותו.
יכול להיות שבקיץ יעשו טרייד.
כן, יעשו טרייד ויוסיפו כסף. אבל מה שעדן אומר, אני כאילו מתחבר ולא מתחבר. אני רואה את הפועל חיפה כל המשחקים נגד הגדולות. בא כקבוצה מסכנה.
נכון.
לא מקבל.
בא...
זה סטיגמה.
רגע.
נעבור משחק
לא. רגע, תענה לי, שנייה תענה לי. כל משחק בא לעמוד מאחור, בוא נחכה על החצי, בוא ניתן ליריבה לשלוט, ויש לנו את השחקנים, הוא יודע ללמד הגנה, הוא יודע לסדר את ההגנה, הם מאוד טקטיים, מאוד מסודרים, ולמעלה נאלתר, נגנוב איזה משהו. ולי זה חסר לבוא, כמו שרואים את ביתר, כמו שרואים את נתניה בשנים שלפני אבוקסיס, באים ללחוץ, באים לשחק, ובטח היום שכבר הבטיחו פלייאוף עליון, בואו תעלו לשחק, אתם לא נגד ברצלונה.
קודם כל הכלים מוגבלים, נצחק את האמת.
רגע, היום, אם אתה מתחיל את היום, אז היום כן. אני לא מסכים שהפועל חיפה היא קבוצה מוגבלת, או צריכה להיראות כמו שהיא נראית, כמו שהיא נראתה נגד מכבי תל אביב מחזור קודם ב-3-0, או כמו שהיא נראתה נגד מכבי תל אביב בסיום העונה
הסתיימה.
אין בעיה, עדן. עדן, גם אשדוד.
את מי שהם היו צריכים לנצח בסופו של דבר בדרך.
גם אשדוד.
הם ניצחו.
אבל זה הטרף.
לא, לא, קודם כל.
ובגלל זה הם נמצאים בפלייאוף עליון.
אבל עדן, אנחנו מדברים על הטרף.
בדיוק.
אני בעד הדרך, אבל צריך להיות כאילו ריאליים. לסגל הזה שהיה פה בתחילת שנה, להגיע לאן שהוא הגיע כבר לפני שני מחזורים לפלייאוף עליון, שני מחזורים לפני שנקבעה העולה לפלייאוף עליון להגיע.
קודם כל מבחינת סגל, בשכר שחקנים הם אמורים להיות פלייאוף עליון.
חד משמעית.
זה לא הפתעה,
אבל הם במקום הריאלי שלהם.
יפה, אז זה לא משהו יוצא מן
הכלל.
וזרים שזרים שמייצרים את מה שצריך.
פגעו בזרים, להבדיל ממכבי חיפה, זה נכון.
ואני אומר, זה סטיגמה,
למה? הדרך, רוצים לראות קבוצה שלא באה מלכתחילה להתבנר נגד הגדולות.
קודם כל, הפועל חיפה...
מכבי תל אביב, תשאל אותם נגד מי הכי רוצים שרק, הם יגידו לך נגד הפועל חיפה.
קודם כל, הפועל חיפה, במשחק הראשון נגד ביתר בטדי, הייתה הרבה יותר טובה מביתר. תקפה, יזמה, הגיעה להזדמנויות, והייתה צריכה לנצח את המשחק, אם ראית את המשחק, אם לא תראית את התקציר, 2-3-0, ודקה 96 קיבלו סתם גול במקרי במספרת.
בוא נוציא רגע את ביתר,
למה ניצחנו אותם גם פה?
שנייה, ביתר זאת קבוצה שכיף שחק נגדה במרכאות. נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע, הפועל חיפה ניצחה את הפועל באר שבע ניצחה פה את הפועל חיפה עם שער מאוחר,
82.
נכון, שער מאוחר.
היא
הייתה הרבה יותר טובה.
זה יכול להיות קודם.
אבל הפועל חיפה פה עם מכבי תל אביב, לא נפלה ממנה.
רגע, בטרנר, 3-0, מעליב. זה מה שאני מנסה להגיד.
בסדר, אבל...
נגד מכבי תל אביב, אני במקרה הייתי בבלומפילד ב-2-0, זה יכול להיות 10-0, וב-3-0 זה יכול להיות 12-0.
קודם כל יש פערי רמות עצומים. צריך להגיד את האמת.
לא כאלה.
צריך להגיד את האמת, זה דבר אחד.
אתה לא חדרה. בטח
בבלומפילד.
אתה לא חדרה.
נכון, בגלל שאני לא חדרה, עשינו פה עם מכבי תל אביב 1-1, ניצחנו פה את ביתר 3-2.
אבל גם טבריה עשתה תוצאות טובות נגד מכבי תל אביב. אז מה, טבריה? אני אגיד לך משהו על הפועל חיפה. אבל אני מדבר על איך אתם נראים. טבריה יכולה לבוא ולעשות בונקר נגד מכבי תל אביב.
אבל נגד ביתר הובלנו 3-0 דקה 30, מה אתה מדבר
איתי? אבל אני מדבר איתך על מכבי תל אביב
ואני מכבי תל אביב פה, עשינו 1-1 והיינו לא פחות טובים מהם. לשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, זה אין מה לעשות, זה מגרש שקשה לשחק בו.
אתה יודע מה, אז אני שמח שלפועל חיפה יש אוהדים כמוך שפשוט קבלים בהבנה את איך
שהיא נראית. לא, זה מה שאני בא
להגיד את זה. רציתי
להגיד, להמשיך את דברו. יש משהו מנטלי בהפועל חיפה, זה לא מהיום, הוא יודע את זה. שאתה בא נגד קבוצות כאלה, מראש, מנטלית, אתה בא יותר נמוך.
זה לא מנטלית, זה מציאותית.
אני חושב שזו דרישה של מאמן. דרישה של
לא,
מאמן,
איך
אני
דרוש,
עומד, מה
בעיה.
אני עושה. אני רואה את קושוך שימן במכבי פתח תקווה, שימן בנתני ושמאמן בבאר שבע, זו אותה דרך ואותו אימון, שום DNA ושום חרטה.
מסכים.
לא. דרישה של מאמן.
התחושה, אתה יודע לבד שאתה רואה משחקים כאלה, הפועל חיפה נגד הגדולות, כמו באר שבע היום ומכבי תל אביב, אתה יודע מראש שזה הולך להיראות ככה. וזה איזושהי תחושה כללית, שגם רואים אותה אחרי זה במשחק. אתה שואל את השחקנים, והייתם. אז אתם מכירים את התחושה הזאת, שאתה בא נגד גדולות, זה מרגיש אחרת.
אני אשאל אותך שאלה. שיחקו פה נגד ביתר, תצוגה, דיארה בעשר, הברקה של רוני, שינה לו תפקיד, הפתיע, דיארה רוקד. באים אחרי זה לבלומפילד, הוא מחזיר קשר אחורים, אז איזה דיארה לקו, הוא לא נוגע במשחק או לכדור. למה לשנות? למה לא להמשיך?
כי כשאתה בא לשחק עם מכבי תל אביב בבלומפילד, זה משחק אחר לגמרי, או שתשחק עם ביתר ירושלים פה.
אז אתה אומר בוא נפסיד.
אין מה לעשות, מה?
אז בוא נפסיד.
לא, בוא
נפסיד מכובד.
זה הגישה למזער נזקים ולא להתאבד.
אתה יודע כמו מה זה? זה הנבחרת ששיחקה במשחק הראשון וניצחה, ומגיעים למשחק השני.
אני אשאל אותך שאלה, מכבי חיפה.
משחקים אחרת, למה?
אני אשאל אותך שאלה, מכבי חיפה קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה?
גילי בנבחרת, דרך אגב, במשחק השני, יש נורווגיה גבוהים וזה, אז חיפשו כאילו...
כן, נראה לי, אליאל ודור.
כיפשו גבוה כאילו.
כן, כן, שילוב.
נורווגיה למצבים מהכי. עזר מאוד.
ברור, אבל למה לשנות?
מכבי חיפה קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה מבחינת חומר שחקנים.
כן.
כמה נקודות יש למכבי חיפה עונה נגד הגדולות?
כלום, גם גרוע.
ולפול חבר יש ארבע נקודות.
אבל אחרון לא גדול.
אבל על אחת כמה וכמה.
לא משנה.
אתה יודע שהמרחק לא גדול?
שנה שעברה ניצחנו באר שבע פעמיים, לראות שזה לא הייתה אותה באר שבע. נכון? ניצחנו דרבי, עשינו טקו בדרבי, שמכבי רצה לאליפות עד הסוף. איך אפשר לבוא בטענות להפועל? לקחתם שתי נקודות, מצחים מן הנורמה.
גם ה-1-1 בדרבי האחרון שרפאלוב גירד שנייה האחרונה, זה משחק שמכבי חיפה שכבה כל המשחק על
הפועל. וכמה מצבים היו לה כל המשחק?
גם בחצי השני, הרי חצי שני שניסח הפועל חיפה שם את הגול.
כן.
כל המשחק אוטובוס, כל המשחק אוטובוס, אז בסוף יעני רפאלו וישבה, אז כאילו מכבי חיפה גרדה נקודה, אבל זה לא נכון.
ואני אומר לך שהיה גם 2-1 לעשות להפועל, הייתה איזה מתפרצת, שנדמה לי חוגי החמיץ.
כן.
כן, כן. עכשיו שלא תמיד, רוני לוי עושה עבודה גדולה.
הגדירה.
צריך לקבל חוזה לשלוש שנים בהפועל חיפה.
הוא יקבל, לא לשלוש, אבל הוא יקבל.
שנתיים פלייאוף עליון.
עד שגל הרד יפשיל.
מחזיק את המועדון ביד רמה, זה לא חלילה. כל מקצועי אנחנו מדברים. קשה לי בגישה נגד הגדולות, בגישה הפחדנית. עכשיו יש לי לשאול אותך שאלה, עדן. רוני לוי כבר מאמן 20 שנה, אני לא יודע, 30 שנה, ושהוא התחיל במכבי חיפה, אתה היית אצלו. והוא די היה מתעלל בשחקנים הצעירים, זה לא סוד.
גם אני.
אתה היית. אולי הוא התעלל גם בך, אני
לא יודע. לא, תפקידי היה לעזור להם.
בדיוק.
תשאל אותו כמה עזרתי.
אז היה הוא, והיה ליאור רפאלוב, והיה ערן לוי, עד ששבר שם את החדר הלבשה.
בוזגלו, תומר חן,
בוזגלו, וכולם עברו סדרת חינוך קשה, קיצונית.
מה אתה מדבר? בנו גבעה.
שהם רצו עליה.
גבעה כדי לרוץ
ערן לוי, לא?
בדיוק, אבל זה לא היה בשביל ערן לוי, זה היה לכל האלה שצריכים.
רגע, כולכם הייתם שם ביחד? יום שישי אתה עושה אימון כושר, ויום שבת אתה אמור שחק, כאילו בנוער.
אה, בונה, נזכרתי בסיפור שאתה חייב לספר, בליברפול.
וואי, וואי, וואי.
מה,
איפה אתה לוקח אותי עכשיו?
אתה חייב לספר את זה, מה זה?
אגב, גם אני הייתי בליברפול.
זה צריך, אתה תזמין אותי לפודקאסט מיוחד לזה.
רגע, אני אתן לדעתך.
זה סיפור ארוך.
למה? הם היו בליברפול.
הבטחתי לרוני שאני לא מספר את הדברים האלה.
אם הבטחת, אז הבטחת. אני אספר לך את זה אחרי זה.
אחרי זה
הוא
מספר.
בקיצור, ואחרי זה הוא הלך למכבי פתח תקווה, היה שם טל בן חיים ודמר, ילדים שעלו מהנוער צעירים, פרק אותם, מתעלל בהם. איך בסוף שמראיינים אותך ואת רפאלוב ואת ערן לוי?
וקטן.
קטן, אבל היה מלך אצלו. איך את, כאילו, רק מחמיאים, רק מפרגנים, רק מילים טובות.
מה המסקנה? עדיף להיות רע איתם.
שהם צבועים.
אתה חושב שהם צבועים והם לא חושבים ככה באמת?
לא יודע, אז אני באמת שואל את עדן לשאול אותו.
מעבר לזה שהוא, אתה יודע, מה ששלו שלו, באותם זמנים שאני הייתי ילד, השחקנים היו, גיורא יודע, הסדר ומה שרוני הביא לאימונים והקשיחות ולהחזיק סגל כזה, בוא, זה לא קל בסוף.
לא, השאלה שלי, אם ההתנהלות שלו עשה לך טוב בקריירה, כי כאילו אני שומע השחקנים אומרים, זה עזר לי וזה, והוא התעלל בהם.
תשמע, אני בחרתי בסוף ללכת, כי היה בלתי אפשרי לשחק. אפילו היה בלתי אפשרי להיות בסגל באותם תקופות, אז עדפתי לעשות את הדרך של הקריירה שלי ממקום אחר. גיורא יודע שבאותם זמנים מה היינו חושבים על הדברים האלה, עזוב, זה שבסופו של דבר זה חישל אותנו, זה...
רפאלוב נשאר וכן הצליח להשתלב בסוף, כאילו כל אחד עושה את המסלול שלו.
כי בא אלישה ובא זה, והקבוצה הייתה אחרת, לא חשוב, זה, אתה יודע, זה זמנים ותקופות, קטעת לי את המחשבה.
אני אגיד לך משהו בעניין התעללות, המילה הזו קצת כבדה.
לא, לא התעללות, היה מאוד קשוח.
הוא
היה,
הוא היה באמת קשוח, עם דרישות שלפעמים לא היה קשר בין זה לבין, נגיד, כמו שהוא אומר, אתה ביום שישי עושה אימון כושר בפרך.
נו, וזה לא התעללות?
הכוונה הייתה מנטלית.
עכשיו מישהו מאבד כדור, זה מהאימון, לך תרוץ מסביב.
זה כמו חייל שאתה לוקח אותו לטירונות, חייל קרבי כמובן, ואתה רוצה להכין אותו להיות חייל לוחם, אז גם החיילים מתעללים בהם.
שורה תחתונה זה עשה להם טוב לקריירה?
כנראה שכן.
עדן, אתה היית אצלו גם שחקן וגם עוזר מאמן שלו. אומרים שהוא השתנה והוא התמתן והוא נרגע.
אתה יודע, עדיין יש לו את העקרונות שלו, וכשאירוני מדבר אז שומעים. באמת שומעים שהוא... אין מה לעשות, הוא דמות דומיננטית, אבל הוא השתנה. הוא השתנה, וגם
התרכך, עם הצעירים, התמתן.
גם עם הזה, הוא יותר פתוח לשיחה, הוא יותר שומע, יותר מכיל.
אתה יודע שהפועל חייף, פעם... שרוני היה באבל או משהו, וגל הרלימן, וניצחו, והפועל חייפה ניצחה...
משחק חוץ.
משחק חוץ אחת באקו, אפס.
משהו באקו.
ואחרי המשחק ראינו את גל הרל, ואתה יודע,
קצת
המראיין הכניס לו, אבל הוא אמר, אני אשמח להיות מאמן הפועל חייפה.
הוא יהיה המאמן הבא.
שבוע לא, שבוע הוא פחד לעבור ליד רוני באימון.
הוא היה המאמן הבא של הפועל.
אתה יודע שיש לו נכדים, נכדות. אתה יודע שנהיים נכדים.
מתרככים.
כן.
התמונה הופכת לאחרת.
היום הוא סבא במשרה מלאה.
כן. אז בוא נדבר קצת בהמשך של ההשוואה. על הזרים של מכבי חיפה דיברנו מלא. מרגיש לי שמה זה מצינו. יש לי פה מספרים, אני יכול לתת לכם את המספרים, כמה הם לא טובים.
יש לך מספר... אם מחלקים את השכר של נאוול לגולים, כמה זה יוצא לגול-גול?
לא חישבתי, אבל לנאוול יש 12 הופעות עונה, רק 6 פעמים הוא פתח בהרכב, 0 שערים, 0 בישולים, נרכש תמורת 2.5 מיליון יורו, מזכורת 450 אלף יורו.
הם גם נפצעים כל הזמן, זאת אומרת, גם אין להם זמן להוכיח את עצמם. פדראו חוזר, נפצע, נאוול סיים את העונה, סבירינה כל הזמן פצוע, אנסים בה... פצוע או שלא בא לו לשחק, כאילו, לא רואים אותם.
אז בוא נלך על הצד של הפועל חייפה. אבל שנייה, איזשהו הסבר בעניין הזרים, תגידו אתם אם יש לזה איזושהי השפעה או לא. תקופה של מלחמה, אתה צריך להביא זרים, במצב שהמדינה פה לא בטוב, ולהביא זרים פה שרוצים להגיע, והמבחר הוא בטח לא גדול, וזה מאוד קשה לייצר אפילו מישהו שירצה לבוא ולצפות ממנו שיהיה ב-100%, אלא אם כן אתם חושבים אחר.
לא, אבל על נאוול רצפו כל הקיץ.
לא, אז יש מס מלחמה נקרא לזה.
אני חושב
ש... שילמו 2.5 מיליון יורו ושילמו משכורת יותר גבוהה. נגענו בעניין הזה שפעם היה מס באר שבע, זה כבר לא קיים.
מס מלחמה?
מס מלחמה. אז בוא נדבר על הזרים של הפועל חיפה. מיימבו, בעיניי אחד הבלמים הכי טובים בארץ. זה שהוא לא חתום לעונה הבאה.
יוצא מן הכלל.
לי אין הסבר.
אז אני אסביר.
הוא יהיה באחת הגדולות אם הוא יבחר להישאר בארץ.
אז אני אסביר. מיימבו בא מהליגה הצרפתית, הוא שיחק בליגה הצרפתית הראשונה, ירד ליגה, ואז הוא עבר לפועל חיפה. כשהוא הגיע לפה, הוא לא האמין שאלה התנאים שיש בקבוצת כדורגל, מבחינת חדר הלבשה, מבחינת חדר כושר,
ארוחות וכאלה. זה קבוצה, אבל זה לא מועדון.
זה, והוא היה חתום לשנה עם אופציה לעוד שנה, שהאופציה של המועדון, והוא לא רצה להישאר. אני גם יודע את זה משיחות אישיות עם אנשים שקרובים אליו, הוא לא רצה להישאר עד כמה שזה היה תלוי בו, אבל הפועל התעקשו להשאיר אותו, ואז הוא חתם לעוד עונה, ובכלל הוא גם לא רוצה לחיות בישראל, הוא רוצה, אני גם לא חושב שהוא הולך לביתר, אני חושב שזה רק כותרות וספינים בתקשורת, הוא רוצה לחזור לליגה הצרפתית, רוצה לחזור לשחק שם, יש לו הצעות לשם, ומאיים בו בלם מצוין, יש לו בעיה של כל משחק יש גול עליו.
די, לא, אני לא יכול לשמוע.
בוא תראה.
אומרים את זה על דגני, אני יודע שאומרים את זה על דגני.
לא, קודם כל, בוא לא נשווה, עם כל הכבוד את דגני.
מיימבו הוא בלם אדיר. אתה רוצה אותו שנה הבאה בפועל חיפה?
חד משמעי רוצה אותו.
למרות שיש לו טעות של גול כל משחק?
כן, לא תמיד הגול נכנס. לא תמיד הגול נכנס.
איך אם אתה משווה אותו לתאמש?
אין כמו תאמש לא היה ולא יהיה פה. זה שחקן ש...
מחוץ לכדורגל לא. מחוץ לכדורגל לא בתוך המשחק.
מה?
הוא כמו חזיזה במכבי חיפה שאמרת, הוא ידע לגרום לקהל להתאהב.
אני לא חושב שהיה פה בלם, בעיניי הוא בין הבלמים, אני רואה כדורגל רק 50 שנה, בעיניי הוא בין הבלמים הכי גדולים שהגיעו לפה.
מאשר?
אני חושב שאם לא בעיות השתייה שלו, תראה את הרקורד שלו.
אז זה מה שאלתי, מחוץ לכדורגל.
80 הופעות בנבחרת רומניה, הוא היה קפטן של אלופת רומניה, שיחק בסלטה ויגו, בגלת הסרי, שיחק בארבע קבוצות שונות בצ'מפיון ליג באנגליה. אם לא הבעיות שלו מחוץ למגרש, הוא בכלל לא נוחת פה, בוא צריך להגיד את האמת.
בוא נמשיך לרגז בעזרים שיש היום להפועל חיפה, ופחות נתרפק על העבר, שזה גם בסדר, ועל הרומנטיקה אני מת על זה, סלו, אחלה שחקן.
כן, אבל רק בחלק ההגנתי, הוא פיזי, הוא חזק,
הוא לא יכול להעביר כדור בין ארבע רגליים של כיסא, הוא לא מצליח לעשות את זה. אבל הרבה שנים לא היה פה קשר אחורי טוב.
גרזן, הוא בהגדרה פארקסלנס גרזן.
מאז רסמוס לא היה פה קשר אחורי אמיתי.
הוא יותר טוב
מרסמוס. הוא קצת יותר מגוון, אבל הוא מאוד מוגבל, אבל כן, אני רוצה שהוא יישאר.
צריך שחקנים מהסוג הזה.
בטח.
היה לנו פעם...
תמונה יש אחד מצוין כזה בנבורה.
היה לנו שחקן במכבי חיפה, קוראו לו ג'ון קולמה.
ג'ון קולמה, ששואלים אותי נגד מי היה הכי קשה לי לשחק בקריירה, אני אומר ג'ון קולמה.
זה ג'ון קולמה, עכשיו...
היית שומע את הצמה שלו מאחוריך, שהוא רץ אותך כדור. אם לא, זה עוד דריכה או גירוד או משהו.
וגם לא ידע להביא כדור בין...
הוא שחק איתך בברסט, לא?
שחק איתי בברסט. חתום. אחרי שנה הוא טס, וקרא לו איזה משהו במטוס, והפסיק שחק כדורגל.
די, נו.
בעיה לבבית או משהו במטוס, כן.
הוא היה בברסט כאילו...
שיחק?
שיחק כל משחק.
הוא היה שחקן
פה. יוצאים לפגרה, עולה על טיסה, קרא לו איזה משהו בלב, והפסיק שחק
כדורגל. אבל זה בדיוק השחקן שמדברים על השחקן של הפועל חיפה.
סלו. אנשים התפחדו ממנו.
כן, שחקן טוב, היום הוא יהיה חסר מאוד.
באמת.
היום הוא יהיה חסר מאוד סלו.
טוב, אז סלו לא משחק. עוד שחקן שיהיה חסר היום מאוד להפועל חיפה, עוד אחד מהזרים היותר טובים שיש בכדורגל הישראלי שלנו, תיאמוקו, תיארה.
דיברת על זרים שלא באים בגלל המלחמה, הוא שחקן שבא בזכות המלחמה.
כן.
כי אני אגיד, לא, אני אסביר למה. כי בגלל שהווייס פה לא עבד, אז הוא טעה בניווט והגיע לפה. והגיע לחיפה.
הגיע מליגה שלישית בצרפת.
כן, אבל הוא חתום בקבוצה בליגה.
שיחק בשטורון, נדמה לי.
כן, בליגה שלישית. אבי נימני הסוכן שלו. הציע אותו למכבי תל אביב.
אבי גם הסוכן של רוני לוי.
בוודאי. הציע אותו למכבי תל אביב, הם העדיפו את פטצ'י, ואז הוא הביא אותו לרוני. לפני איזה חודשיים הפועל פנו למועדון שלהם, שהבינו איזה יעלום יש פה, וביקשו להאריך את השאלה בעוד שנה, אמרו, אין על מה לדבר, הוא חוזר אלינו, תבחקו אותו מהזיכרון.
אז כל הדיווחים על מכבי תל אביב לא רלוונט. אוקיי, אז הוא יחסר היום מאוד, אבל הוא...
למרות שהוא בירידה גדולה.
אם מכבי תל אביב תבוא לריינס, תגיד להם, קחו 3 מיליון יורו.
הוא לא שחקן של 3 מיליון יורו, בוא. הוא לא שחקן של 3 מיליון יורו. ומספרים הרבה יותר גבוהים, 3 מיליון, שחקן נבחרת מלי, ילד בן 20, כישרון.
זה העניין,
הוא צריך. אתה היית קשר ענק, אתה ראית פעם יכולת אישית כזאת ששחקן, הוא עושה מה שהוא רוצה על המגרש, מה שהוא רוצה, אפשר להוציא לו את הכדור, נכון שהוא עוד בוסר.
אתה אומר שהוא בשווי שלו שווה הרבה יותר מ-3 מיליון?
בוודאי שהרבה יותר, בוודאי שהרבה יותר מ-3 מיליון. ואנחנו עוד איזה 6-7 שנים נקליט פודקאסט, ואני אגיד לך, אתה זוכר את דיארה ששיחק פעם בהפועל חיפה? בוא תראה איפה הוא היום.
מעניין, אנחנו נעקוב.
אנחנו נעקוב. והגיעו גם זרים בינואר, אחרי שגיא מלמד עזב, אז יואב קץ, כמו שהוא עושה תמיד בינואר, נכון גילי, הוא פותח את הארנק.
הפעם הוא לא צריך, כי הארנק היה צריך לפתוח את הארנק כדי להכניס
כסף, ומה שנפל החוצה
הוא הביא 4 שחקנים על זה.
אז השחקן עם השם הכי מגניב בכדורגל הישראלי, ג'וויניסט, שכבר החזיר את ההשקעה בעיניי, כי יש לו גם שער ניצחון, נכון? נגד מי זה היה? נגד קריית שמונה.
נכון.
בעצם במשחק שדי קבע שהפועל חיפה תהיה בפלייאוף העליון.
קבע, לא די, קבע. אחרי המשחק הם עלו.
והיה לו גם בישול בניצחון 2-1.
לדור מלול.
לא, לאניס פורת היאש הוא בישל, לא?
לא, פעם.
100% בדקתי, נו, לאניס פורת, אני אומר לך.
שהוא נתן וילון לחיבור.
וילון לחיבור, אניס פורת היאש הוא הנכד של יואב.
כן. לא, אספת חברה.
זהו, כזה. והגיע אבובקר דומביה.
דומביה, כן.
שהיה פה בעבר.
אתה יודע, השחקן שעבר גם במכבי פתח תקווה, גם במכבי נתניה, אני תמיד אוהב להביא זרים שהיו כאן, כי הם מכירים את המנטליות, מכירים את הכדורגל.
אבל זה גם כזה סתימה, הוא לא אמור להישאר, כי הוא מושל לצוף העונה.
והכישלון היחיד זה אנטיליאבסקי, כאילו, אפשר להגיד את זה?
הכישלון? תראה, הוא הגיע בינואר.
אגב, יש לו גול אחד העונה, אני גם זוכר את הגול, זה היה בהפסד לריינה.
כמה חודשים לא בארץ בכלל.
לא, הוא חזר, הוא פה.
הוא חזר פה?
כן, הוא בא בינואר שנה שעברה, התלהבו להחתים אותו, כי היה...
מה שאמרתי אגב, הייתה לי את התביעה עם יואב קץ, והיה פסק בורר מעל שנה שהוא לא שילם את הכסף, ואז בינואר שהוא רצה להחתים אותו, אז בהתאחדות סוף סוף פיתחו איזה עמוד שדרה, ואמרו לו, אתה לא יכול להחתים אף שחקן בינואר עד שאתה לא מעביר את התשלום, למחרת הוא כבר העביר את הכסף. למחרת הוא העביר את הכסף והחתים אותו.
הוא שחקן לא רע, אבל הוא לא בא לידי ביטוי, היה פצוע הרבה.
בסך הכל...
הולך לעשות שיקום בחול, לא נמצא פה במועדון.
מי ישקם אותו פה?
אין מי שישקם. דובי
שטיין?
זה הכל, אין פה מי שישקם אותו. זה מראה באמת על המצב שגם השחקן איפשהו...
דובי שטיין, אני חושב שיצא לגמלאות.
כן, כן.
זה שחקן פורק כתף, מזמינים אמבולנס.
בסך הכל, הפועל חיפה איבדה את הסגל, וזה יותר חשוב. בינואר. יותר מהשחקנים עצמם שהם עוזרים.
הביאו 4, ומי האמין שחוגי ייכנס ככה לנעליים של מלמד בצורה מטורפת.
יפה, ולכן הפועל חיפה בפלייאוף עליון, תעשה דברים יפים.
היה אחד שהאמין.
יואב קאט.
לא.
אני אומר לך, אני אתן לו קרדיט, הוא לא ייקח את זה.
אני כל הזמן אמרתי שהוא צריך לשחק יותר, אבל...
גם כשהוא לא ראה דקה. אני אומר לך, כל פודקאסט הוא היה אוכל לי את הראש על זה.
לזכותה של הפועל חיפה, שחלוצים בדרך כלל מצליחים שם, נכון? עדן ואלון טורג'מן ומלמד ועכשיו חוגי
וג'ף טוטואנה,
כי תמיד יש חלוץ אחד בכיר, אין מי שישב לו על הראש, הוא מקבל את השקט, יש היררכיה ברורה, הולכים איתו.
בדרך כלל יש חלוץ אחד, לא?
כן, כן.
מה שאני רוצה להרים פה זה שתדעו שהם מאזינים למה שאתם אומרים.
למה אתה חושב? אני לא מאמין בזה.
אני אומר לך...
סתם, אתה מקבל הודעות?
אני שומע, אני בעצמי מאזין.
אוקיי.
אבל בלי קשר, אני יודע שמאמנים מאזינים, וזה יושב להם.
כן, אז אני רוצה לדבר איתך על משהו. אתה יצא לך, אתה חוטא בלהיות שוער, או היית בשוער בעברך, שוער גדול ומאמן שוערים, ואתה יודע, ובסוף שמדברים על מכבי חיפה, אז מדברים על הזרים, ומדברים על ברק בחר, ומדברים על גל אלברמן, ומדברים על מי שלא, מי שאתה לא רוצה, ומי שמדברים אולי הכי הרבה, זה על שריף כיוף.
כן.
ואני בטח לא אפיל על הבחור הצעיר הזה את כל העונה של מכבי חיפה, אבל השאלה שלי היא מאוד מקצועית. האם זה השוער הראשון של מכבי חיפה? היום, יכול להיות שעוד 5 שנים הוא יהיה השוער הכי טוב בכדורגל הישראלי.
אני אצטרף לשאלה, או ייתן עוד איזה נפח, שתמיד מציינים שזה הנחתה של ינקלה.
מפה רציתי להתחיל את השיחה.
אוקיי.
יש איזה הלך רוח, וכנראה שהוא נכון, שברק זה לא הדבר שהוא איתו רצה להתחיל את העונה. וזאת סוג של פשרה. עכשיו תבין שגם השוער ידע את זה. זאת אומרת, הוא מתחיל את העונה מנקודה שהמאמן בעצם רוצה שוער אחר, ועכשיו בוא נתחיל לדבר. זה לא קל בכלל, וככל שהדברים הלכו ונהיו יותר קשים, גם לקבוצה וגם לא, אז אתה יודע שיש גיבוי, ודיברנו על זה למשל על חלוץ, בהפועל חיפה שמקבל גיבוי ויש לו שקט, אז פה הוא לא קיבל את השקט הזה.
אבל מצד שני אין לו שוער מתחרה.
נכון. זה הדבר השני שמכבי חיפה טעתה, וגם לרעתו דרך אגב, כי לפעמים אתה אומר, תן לצאת שבועיים לנוח, לחזור לעניינים, אפילו מחליף לא היה, אין פה כרגע, אחרת הם נותנים לו, כדי לתת לו קצת שקט סביבתי, זה בסדר. אתה יודע, זה לחץ פה, הוא צעיר, ואני לא רוצה להיכנס לסיבות המקצועיות שיש, למה הוא כרגע נמצא במקום הזה.
פוטנציאלית הוא יכול להיות שוער ראשון במכבי חיפה, לשנים.
זה מאוד קשה. מאוד קשה, כי אתה צריך לבנות שוער פה, אם אני אתן דוגמה עם מכבי תל אביב על פרץ, דודוביץ' בזמנו, צריך לבנות שוער, אפילו שוערים שגדלו במחלקת הנוער בזמני, שהגיעו לבוגרים והיו צריכים לתת מענה כשדודוביץ' היה פצוע, אמיר אדרי, תום אלמדון, צריכים להבין DNA של מועדון, דודו אוואט, DNA של מועדון, וה-DNA זה לא רק לעמוד בשער, זה לדעת להיות נוכח בשער, זה לייצר שקט
להגנה
ובכלל לקבוצה ואפילו לקהל.
גם באר שבע השוער של הצעיר הוא עושה טעויות, אבל עדיין
הוא מייצר סוג של שקט סביבתי, שקט סביבתי,
לוקח כדורים שבאמת אני אומר וואו,
ויש לו שקט, וזה הפנימי שלו, האישיות שלו היא שקטה. ולשריף כרגע אין את אתה רואה משחק, הוא לא יעשה הרבה, אבל אתה מרגיש שמשהו לא שקט אצלו.
אגב, הם עשו תהליך אולי קצת דומה. אליאסי הגיע כשוער מחליף למרציאנו.
נכון.
ותפס לו את המקום.
נכון.
ושריף היה מחליף של איתמר ניצן. ותפס לו את המקום.
הוא תפס בעונה שעברה, שבה, אתה יודע, זה היה גרבג' 2.
מה פתאום? פותח איתו את העונה.
לא, אני מדבר על סוף עונה שעברה. בתקופת...
עונה שעברה מסיידגו, התחילת העונה עם איתמר ניצן,
ואחרי
חודשיים בערך...
זהו, לא בגרבג' 2.
אחרי חודשיים התקבלה החלטה ששריף כל השנה צופה העונה.
העונה של מכבי חיפה כבר הייתה גמורה.
הייתה גרבג' 2.
לא, הייתה רק תחילת העונה.
נכון, אבל
הם רק עפו באירופה נגד יאנג בויז.
כן, אבל נפתח פער שם, הם לא רצו לאליפות, למרות שהם סיימו מקום שני, זה לא היה טוב.
גיורא, אם אני מסכם את חוות הדעת המקצועית שלך לגבי שריף, אתה מטיל ספק.
לגבי העונה הבאה, של
שריף להיות שוער ראשון של מכבי חיפה.
אז אני כבר אומר, לגבי העונה הבאה, ודיברנו על זה לפני התוכנית.
אז רגע, אז אני אציין את זה. למכבי חיפה יש שוער בשם ירמקוב, אוקראיני.
שמושל.
יהודי.
הוא מושל ממכבי.
כן, הוא נרחש בקיץ האחרון ב-100,000 יורו סך הכל, והוא שאל חזרה לקבוצה שלו, אולכסנדריה, שעושה עונה אדירה, מקום שני בליגה האוקראינית, לפני שחקר.
והוא בנבחרת.
הוא בנבחרת הצעירה, שוער ראשון.
ושלישי בבוגרים.
ושלישי כבר בנבחרת הבוגרת. שהוא הפתעה אדירה, כאילו היום המחיר שלו הוא פי 10, פי 20, והוא אמור לחזור בקיץ, הוא עם דרכון ישראלי.
מה שאני רוצה להגיד בדיוק בעניין הזה, שאתה רואה שגם במכבי חיפה מבינים שצריך פה עמדה, בעמדת השוער מישהו יותר חזק, יכול להיות שיהיה תחרות ביניהם.
הוא גם צעיר, הוא 2002 לדעתי.
כן, הוא צעיר, הוא 21 אני חושב.
לא,
22.
הוא
21, משהו באזור הזה.
אני אגיד לכם בדיוק.
הוא יפר את הצעירה של אוקראינה.
בכל 21, עד 21. כן. בכל אופן, יהיה פה שוער אחר, יחד עם שריף.
הוא חגג אתמול 23.
אתמול
23, הוא 2002.
נגיד לו מזל טוב.
אני חושב שזו גם אחת העמדות החלשות במכבי תל אביב.
השוער.
השוער, סמדת השוער.
כאילו בכל הגדולות, כאילו בכל הגדולות אין מפלצות בשער.
אין פיגורות, אין פיגורות. אני גם חושב שמכבי תל אביב בשנה הבאה יש שוער אחר גם.
להפועל חיפה יש את השוער הכי טוב בליגה, אני אומר, יחד עם אסף צור, שני השוערים הכי טובים בליגה.
הוא כבר כמעט היה חתום במכבי חיפה.
אני אגיד לך משהו, אם עכשיו אני מאמן ואני צריך לבחור שוער לעונה הבאה, אסף צור או ג'רפי, אני בוחר את ג'רפי. כי הניסיון, כי השקט.
אבל מצד שני הוא בין 32,
ואסף צור הרבה יותר צעיר. 32 לשוער, זה בדיוק הגיל, דרך אגב.
ועוד משהו על ג'רפי, שבאמת הוא אדיר, היה בהפועל תל אביב, עבר מאשדוד להפועל תל אביב, לא עמד בלחץ.
נכון.
הוא עמד שער 5 מאחוריו, והוא היה עם ידיים רועדות.
חזרתי לסיפור...
אבל זה לפני הרבה שנים, צריך לקחת את זה גם
בחשבון. שנייה, חזרתי לסיפור שאתה שוער שהוא טוב, הוא צריך להתאים לקבוצה. הוא לא מספיק טוב לקבוצה מסוימת, אבל להביא אותו לקבוצה גדולה, האישיות צריכה להיות שונה. זה מטעה, כי אתה רואה שוער, נגיד בקריית שמונה, שמציל, ובאמת עושה עבודה טובה, אבל להיות כל הזמן בהגנה, שוער הגנתי, זה בסדר.
תגיד, אותי מעניין ברמה אישית, אתה גם היית שוער גדול, ראיתי אותך משחק, גם היית מאמן שוערים הרבה שנים. מי לדעתך, אם אתה אומר, השוער הישראלי הכי גדול שהיה פה?
לדורות?
כן.
שמע, אני... קשה לי לקחת, סוג המשחק השתנה לגמרי.
נכון, אבל עדיין, אם אתה בוחר שלי, אחד, שנייה. שהוא הכי גדול בעיניך.
כן, אבל בתקופה שלי, צורת המשחק הייתה כזו, שאני לא בטוח שהטוב ביותר בתקופתי יכול לשחק היום. אתה יודע מה, דוידוביץ' שנחשב לשוער גדול, היום הדרישות משוער הן שונות ממה שדוידוביץ' אפילו שיחק.
משחק רגל.
בוודאי, בוודאי.
זה קשה מאוד להצביע על זה. קיצר ברח מזה יפה בקיצור.
יש עוד רבע שעה, יש עוד רבע שעה עד שריקת הפתיחה, יש משהו שגילי ביקש ממני, שהוא לא ביקש, הוא הציע ואני מאוד התחברתי, ונעשה את זה מהר, כדי שאתה יודע, תכף מתחיל המשחק, בלי הסברים ארוכים מדי, למרות שאכלתי פה את הראש לעצמי בהסברים. 5 שחקנים שכל אחד מכם היה מאשיר מהסגל הנוכחי לעונה הבאה בכל אחת משתי הקבוצות. אני אתחיל כדי להסביר, נעשה את זה מהר, תגידו לי אם אתם מסכימים איתי. אז ממכבי חיפה, דיה סבא, נראה לי ברור, 16 שערים, 12 בישולים. ליאור רפאלוב, למרות גילו המתקדם, החשיבות שלו בחדר הלבשה היא אדירה. פדראו, כי אני חושב שעבדולאי סק צריך ללכת, ופדראו צריך להיות הבלם הזר המוביל הבא
של מכבי חיפה.
מחמוד ג'אבר, כי שחקן שהוא בנקר בנבחרת ישראל, חייב להיות בנקר במכבי חיפה. ושון גולדברג, כי למרות שהוא בירידה, אני לא יודע כמה בלמים ישראלים יש יותר טובים ממנו.
אוקיי, תן את הפועל חיפה.
כמובן ג'רפי, נועם, מיימבו, כמובן דיארה, אבל זה פנטזיה.
לא משנה, זה פנטזיה, אנחנו בפנטזיה.
זה פנטזיה וסלו, הרבה זמן לא היה פה קשר אחורה.
נועם בנאר הוא סיפור נחמד, אני לא יודע אם סיפרתי אותו, שפרשתי ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, הלכתי להיות עוזר מאמן בנפלת נערים א', אצל גדי ברומר. והלכתי מתוקף תפקידי באיזה שבת בבוקר לראות טוברוק מכבי פתח תקווה. לידן אז אימן בטוברוק.
לידן
דלויה.
לידן דלויה אימן בטוברוק. ובאתי לראות את המשחק.
בן של מיקי, מאמן כדורסל.
ושיחק שם נועם בנאר, הוא שקפטן בטוברוק, 3 בלמים הוא על כל הקו, כל ההתקפות ממנו, הוא מעביר את כולם, מהירות, כוח, בעיטה לשער. אמרתי אחרי המשחק לגדי ברומר, חייב לזמן אותו. הגיע לנבחרת, אחרי זה אפילו הקפיצו אותו שנתון, עבר להפועל חיפ, עוד היה לפני זה טוברוק, בנווה יוסף נדמה לי.
לא, לפני טוברוק היה בנווה יוסף.
כן, טוברוק,
ואז הוא עבר לטוברוק.
ואז הפועל חיפ.
הוא עבר לנוער של הפועל חיפה, ועכשיו הוא שנה שנייה
בבוגרים. צחי נרגש בזמנו דחף הרבה שיביא אותו, ושהוא ישחק, והוא באמת...
הוא שחקן אדיר,
הוא דווקא חתום לעונה הבא.
הוא ילד מדהים, עם כושר גופני יוצא מן הכלל.
הוא גם שמאל, גם ימין.
בדיוק, הוא ורסטילי, גם בימין, גם בשמאל.
מי אתה רוצה לגעת? באיזה קבוצה עם החמישה?
ובאיזה קבוצה ואיזה חמישה?
אני מסכים עם מה שאמרתם. דווקא דיבה הפתיע אותי.
מצוין, דיבה חתום לעונה הבא.
היה עכשיו דיבור עליו שהוא רוצה להיות מזומן לנבחרת, הוא לבנוני במקור, נכון?
הוא צדלניק.
אני חושב שהוא נכס לקבוצה.
בגיל שנה, אבל הוא עלה לישראל.
כמעט ולא החסיר משחקים.
וזה צריך לתת קרדיט לרוני.
רגע, אם הוא צדלניק.
לקח אותו מהפועל עכו, שהוא היה בלם בליגה הלאומית, והפך אותו לבלם לגיטימי בליגת העל.
אם הוא צדלניק, הוא יכול תיאורטית לשחק גם בנבחרת לבנון?
אם המגרש שם עוד קיים.
אגב, אני בחרתי את אותם שחקנים כמו שלך, חוץ מחוגי. אני חושב שחוגי צריך לקבל את הקרדיט גם שנה הבאה, להיות חלוץ ראשון אמיתי של הפועל חיפה, בלי שיביאו לו עוד שחקן על הראש.
דרך אגב, גם איסט, עם השם שכל כך אהבת, הוא חתם לשנה וחצי, הוא כבר חתום לעונה הבאה.
אני בטוח שהוא לא יישאר החלוץ הראשון, הוא כן יישאר
בקבוצה. כן, חוגי?
סביר להניח.
כאילו מעמדו לא משתנה. עדיין תופסים אותו כחלוץ שלא יכול להיות ראשון בהפועל חיפה.
אני חושב שהוא לא יישאר החלוץ הראשון, אפילו על החצי עונה הזאת שהוא עשה, או חלוץ זר,
בוא, בינתיים זה לא חצי עונה, זה שישה משחקים.
כן, יש לו עוד את הפלי אוף להראות.
בדיוק.
אוקיי.
טוב, נראה לי, וואי, מגניב, היה מגניב. היה לי שם ממש מגניב. יאללה, תודה רבה.
חסכתם לי שעה של מטה.
גיורא, היה ממש כיף.
תודה רבה.
ממש, תודה רבה. ויש לך קול רדיופוני מקסימום, שתדע.
אופה.
ממש אבל.
אופה.
של הפרסומות.
ועודן, תמיד כיף. תמיד כיף, איך היה לך?
תודה רבה, היה כיף, אפשר לדבר עוד שעות.
כן, פתאום שמתי לב שהמשחק מתחיל עוד רגע.
כן.
אבל מי... 2-0-0.
אבל אם היה עובר שעה, זה כבר...
רגע,
זה תעריף אחר.
אתה יודע, היה איזה דרבי, עדן, דרבי אחד בהפועל חיפה, עכשיו קופץ לי לראש, היה איזה דרבי אחד בהפועל חיפה, שהיה לך כאבים בשריר, היית בספק וזה.
נכון.
והוא היה צריך זריקה לפני המשחק, הוא לא יכול לעלות בלי זריקה, וולטרן לטוסיק. אין בהפועל חיפה מי שייתן לו זריקה.
לא כבר, אין לי כוח.
מי בא לתת לו זריקה?
אבי אמבולנס, אוהד.
לא.
אני לא זוכר אם זה היה בחדר הלבשה שלנו, או שהלכת למכבי חיפה, הדוקטור של מכבי חיפה נתן לך את
הזריקה. אתה יודע, משפט אחרון על עדן. רגע, נתת גול גם במשחק הזה?
דוקטור ברבר, אני לא זוכר, אבל זה נכון.
משפט אחרון על עדן. ניצחתם? תשמע, אם ניצחתם זה דמעות.
אני לא זוכר מה היה, אבל...
רגע, משפט אחרון על עדן לפני שהם מסיימים. כל עוד הפועל חיפה טיפוסי. יש לו שתי רגעי עדן בן בסט. אחד בטופ שמחה, אחד בטופ אכזבה. אחד זה הגול, זה הגול עם ביתר ירושלים בטדי ב-3-3 דקה 90 בעיטה
שלושה. שלושה, הוא שם.
בשלושה, ובעונת הגביע. ובאר שבע בטרנר.
בגול עצמי.
בגול עצמי דקה 94, השווה ל-2-2.
איזה משחק נתנו
שם. עכשיו, אתה יודע מה הסיפור הלא פחות גדול? מי הרים את הקרן שנגחת אחורה? אורן ביטון.
אורן ביטון.
שהיה בבאר שבע, והוא השווה ל-2-2.
שגדל
בבאר שבע. ואז הוא רץ את הקהל של הפועל, ועשה להם תנועות מגונות. והיום הוא יכול לשחק בדרבי, אתה מבין? יש חלק מהקהל
שהיה... הוא גדל
בהפועל. ברור, ולפני הוא עבר לקריית שמונה. וזה היה עד אותו משחק, בשבע אף פעם לא הפסידה בטרנר. והיינו דקה מלהיות הראשונים, וזה לא קרה עד היום.
שבע הגדולה של האליפויות, נכון?
כן, הוא השווה ל-2-2 בקרן.
אני פתאום קולט שיושבים פה כאילו שלושה שחקנים שהם סמלים, סוג של סמלים בהפועל חיפה. למה סוג? סמלים בהפועל חיפה.
איזה משחקים היו בהפועל באר שבע באותה עונה.
כן, כן. זה העונה שחנן עזב בינואר ואני באתי בינואר.
נכון.
בונת הגביע.
אתה יודע, עד היום אומרים הקהל של הפועל חיפה בטוח, שאם חנן לא היה עוזב באמצע העונה, סיכוי שהפועל חיפה הייתה לוקחת אליפות.
איך היינו משחקים כולם?
לוקחים את השחקן הכי טוב, והעבירו אותו, והיה גם שחקן אורגן העונה באותה עונה. עבר ליריבה המתחרה כביכול, ואם הוא היה נשאר בהפועל.
היינו עוברים ל-4-4.
הוא השחקן היחידי במדינה שלקח דאבל באותה עונה.
גדול. טוב, אז כבר נפרדתי, הודיתי. גידי ואתה, אני ואתה מתראים מחר על הבוקר עם פרק סיכום משחקי השבת. יש לנו שבוע עמוס, אנחנו גם בטרנר ביום שני.
אני מאחל לכם הרבה שערים.
שיהיה על מה לדבר, שיהיה על מה לדבר.
הרבה שערים.
שערים, בכללי.
לא חייב, לא רק פה.
אני מקווה לאהב גול היום.
זה נותניק. פעם אחרונה שאתה בא אלינו.
קריית שמונה וריין סיכמו לפרוץ ידיים.
כן, לא, אנחנו לא מדברים, לא, מבחינת יהיה משחק.
אגב, מי השופט היום?
היה לי מושג.
שאלה טובה.
חשוב.
תמיד שאני עולה להתראיין ב-103, קופמן תמיד נתקע על השופטים. אני אומר לו, אחי, אני לא מבין בשופטים, עזוב אותי. הוא נתקע על השופט ומי יהיה בבר.
הוא צודק אבל. אבל הוא צודק. אתה צריך לדעת מה יקרה פה היום.
יש לו איזה פטיש על שופטים.
ממש, הוא גם חפש על מי לרדת.
אנחנו בסוף תלויים בהם, כאילו עבר הפך להיות היום הכלי שמשנה מציאות.
לטובתנו האמת, כאילו באופן כללי אני בעד עבר. זאת הייתה, זה היה סיכום הפרק הארוך בהיסטוריה, כי רציתי להיפרד כבר לפני 3 דקות, זה לא נגמר, כי
לסיים.
כיף, כי כיף.
שחקנים כבר עלו.
אנחנו עוד ניפגש, אל תדאגו, יש לי תחושה שההרכב הזה עוד ייפגש, זה הרכב חזק. אז זהו, יאללה, ביי.
תודה רבה.
תודה רבה.